נחשפתי לסיפורים המוקלטים שלך לפני שנה. חבר, בן של חבר מהכולל הביא לנו מקבץ ענק של כמעט כל סיפוריך שהוקלטו, במהם מפעימים, כמה מהם שמענו אפילו כמה פעמים והתרגשנו. מאז שאני שומע אותם יחד עם משפחתי, אני ואשתי מחליפים הבתים בידיעה ברורה שאותה מחשבה עוברת בראשנו, שגם לנו יש סיפור לשלוח לך. אנחנו מרגישים שזו חובתנו להעביר את המסר בסיפור שלנו, גם אם זה כרוך בטלטלה רגשית עבורנו, בפתיחה מחודשת של פצעינו והתנהגותנו הנלזה והנבזית, ממש ככה, בלי קישוטים. אני כותב את הסיפור לאחר התייעצות עם רב גדול שהורה לי לפרסם את סיפורי, ואף אמר שזו מצווה, יחד עם שמירה אדוקה על חיסיון שמטבע הדברים קריטי. מסיבה זו אני גם ענוע להזדהות ומקווה מאוד שלמרות זאת תמצא לנכון לספר את סיפורי ולהעביר לכולם את המסר הכל כך חשוב שלו. איש מלבדי ומלבד אשתי לא יודע את פרטי המעשה, חוץ מהמשפחה שלנו כמובן, וכעת שאני מפרסם אותם חשוב לי שזהותנו תהיה חסויה. אני אברך בעל משפחה גדולה בלי עין הרע. לא אציין מספר מדויק, כך מדובר במספר דו-ספרתי, ובחלק הגבוה של הדו-ספרתי. מאז ומתמיד ביתנו התנהל כבית חרדי לכל דבר, תוך הקבדה על קלה כבחמורה, לא פשרות על חודם של הניואנסים הכי קטנים בחברה החרדית. חינכנו את ילדינו ליראת שמיים, להתמדה בלימוד, נתנו להם את ההבנה שהם הילדים המובחרים של הקדוש ברוך הוא. ככה במשך שנים הילכנו בעולם בלי לשים לב, ששק המטבעות התפוח שלנו פער בתחתיתו חור עצום. אני בוש ונחלם לכתוב את זה, אך היום אני יודע שלא חינכתי את ילדיי ללכת בדרך השם האמיתית. הבית שלנו, בית של תורה ברובדו החיצוני, שרץ בשנאת חינם תאומית ובהכפשה של אנשים רבים וציבורים שלמים. לא הסתפקנו בלהגדיל ולשבח את דרכנו, להגנו להסני ולזלזל בכל מי שנינו אנו. מאנשים זה גם טיפס לרבנים, אמנם הייתי מוכר חלושות בילדיי של רבנים לא מדברים, אך זו הייתה מחאה חלושה וכלילה, שיכלה בקלות להתפרש כמו עידוד, ואכן כך התפרשה. אם תהית קודם שקראת על דבריי עסק המטבעות התפוח, הרי לא הודיעך שהעסק הזה הוא לא יותר מאשר דמוי אירוני ועצוב לנוכח מצב המטבעות והשטרות שהיו לנו במציאות. גורנישט מתנישט, למען האמת חיינו בעוני מחפיר ממש. כשאני כותב מחפיר, אני מתכוון לזה. בשנים האחרונות המצב יידרדר עוד יותר, המשכורת הזעומה שהביאה ביתי הבכורה מעבודתה כמורה, שדרכה התפרנסנו, כיסתה לנו בקושי רב את דמי השכירות, הגענו לפת לחם פשוטו כמשמעו. לא היה לנו כסף כדי לקנות די אפילו חלות לשבת. מי מדבר בכלל על אוף, אותו היינו פוגשים אחת לחודש במשלוח מהגמח. את הביצים שקיבלנו מהם חילקנו בדקדקנות, כשהגדולים ואנחנו מבטרים. מימי שישי היה לי מנהג די משפיל להסתובב באזור הקרטונים, השאריות שבעלי עסקים. היה הרבה פעמים האוכל שעלה על השולחן השבת שלנו, ירקות פירות לא מספיק טריים שאף אחד לא רוצה לקנות, אך אפשר לאכול אותם עדיין. שולחן השבת שלנו לא סוף שפע מאכלים בלשון המתח, שנאת החינה והרוע שכל השבוע, או הזדקקו לתוכו. זה השפע היחיד שיכולת למצוא שם. במסגרת שנאת החינם שלנו התבייתנו מיוחד על אדם מסוים, עליו ועל משפחתו. מדובר באדם בעל אמצעים, האמת שיותר נכון להגיד אדם מצליח ועשיר מאוד, בכל קנה מידה. עד עכשיו אני לא בטוח למה נתפסתי וגררתי את כל משפחתי דווקא עליו ועל משפחתו. אולי מפאת אושרם הכל כך מנוגד למצבנו. ייתכן שהיה מתוך כעס וכאב מדוע אנחנו שמקבידים על קלה וחמורה נאלצים לדבור בהשפטות והוא שנחשב מודרני ופתוח חי כמו גביר. אולי זו הייתה קנאה חבויה. ומדוע חבויה? כי כלפי חוץ שידרתי שאין מה לקנא באנשים כמוהו. שלנו יש זכות לחיות חיים של תורה בשלמות. ואלה נתפסים לחיי העולם הזה, אבל בפנים בפנים, כנראה בכל זאת הייתה כאן קינה פשוטה, שלמה הם, להם יש ולנו אין. כשאני חושב על זה יותר לעומק, אני מגיע למסקנה שעל האושר לבדו לא הייתי מקנב, גם לא כועס. הכעס והקינה היו שהבנים שלו היו מבחיר עולם הישיבות. הם פשוט ישבו ולמדו והתפללו כמו בני תורה אמיתיים, והבנות, הם בנוסף גם נחשבו לצדיקות בסמינר. מניין אני יודע? כי בכמות כה גדולה של ילדיי, בלי עין הרע, מספר ילדים שלנו למדו איתם, ילדים וילדות. גם שהילדים שלנו למדו לסנוע ולהשמיץ אותם, הם לא יכלו לומר מילה על הלימוד ויראת שמיים שלהם, וגם לא על העדינות והצילות שהפיינה אותם. זו הייתה באמת תמיהה כחולה ומכופלת, מלא זכה לעשירות, למרות שאינו בן תורה אמיתי, זה בגדר רשע וטוב לו, אבל ילדים? למה מגיע לאדם כזה ילדים טובים ויראי שמיים? כמשפחה של המדענים מצאנו תירוץ על התמיהה הזאת, שבכלל זה לא ממנו אלא משתו, שהייתה אישה טובה ויראת שמיים. זה הגיע אותנו מאוד לא, שלא לשייך את הילדים אליו. בשלב מסוים שהגענו למצב נורא, כלכלי נורא, נכנסו כמה עסקנים לתמונה, ואחד מהם הודיע, כי אחד משבת הקרובה תהיה לנו הספקה גבוהה של אוכל. אני דמיינתי לי כמה חלות, בקבוק מצנבים, איזה עוף לשבת, שום דבר לא הכין אותי למה שנחת עלינו באותו יום חמישי אחרי צהריים. תבניות, תבניות של מאכלים שונים על כל תבנית מדבקה, המציינת את התכולה ולמה זה מיועד. בסגנון עוף ממולה, סעודה שלישית, מדבקות של פרה ובשרי חלבי על כל תבנית. מעניין שגם תרחו לציין למתי כל דבר, לחסוך מאיתנו את ההתלבטות. היו שם מחלי מלאכים ממש, גם בקנה מידה של אנשים מבוססים. מחלים שלא שמענו, ראינו, פרגיות, שניצלים ממולאים, גלילות בשר מיוחדות, מצופות וממלאות, בשר עגל, שתי סוגים של חמין, שלושה סוגי דגים. רק הפילטה לא היה שם. תוספות מכל הבעל היד, ציצות, ממולאים, מרקים, שפע מעולם אחר. מימין ניצבו חמש ארגזים עמוסים בפירות ועוד חמש מלאים בירקות, קופסאות על גבי קופסאות של סלטים מיוחדים שמעולם לא ראינו. היה שם שתי קרטונים מלאים שכל מיני מוצרי מאכל משלימים, קפה, תה, סוכר חום, סוכר לבן, מלח ורוד מיוחד, שקדי מרק, קרוטונים, חלבות שונות, פרלינים, ארגז מלא פיצוחים, שלוש אריזות ענק של תמרים, ארז של ביצים. פעם ראשונה שנתקלתי בכזה דבר, ארגזים מצנבים ועינות, ארבע ארגזים מלאים ממתקים, חטיפים, קרטון ענק עם סטים של כלים חד פעמיים, מפות שולחן, ארבע צידניות קירור, שפע מוצרי חלב, מעדנים, גבינות מוזרות. ליד עמדו גם 25 חלות ארוזות של מאפייה ידועה שמעולם לא היה לנו מספיק כסף לגנות את חלותיה שנודעו בטעמם המיוחד. אני מקווה שאתה לא שוכח שאנו משפחה עם מספר ילדים דו ספרתי, מהצד העליון של המושג, כך ש-25 חלות זה בדיוק מה שהיינו צריכים לשבת. הם שלחו לנו מארזים של נייר תלוש, של חבילות של נייר טואלט, שלוש מיחמים עם הטבעת ענק של ללא צורך בטבילה, שש פלטות שבת ענקיות, ארבע שולחנות קטר מתקפלים, קבלים מעריכים, מפלצלי חשמל, מקרר חדש וענקי, לשים בו את כל הדברים. מישהו כבר טרח להסיר ממנו את הקרטון והניילוני, אבל הוא היה חדש לחלוטין. מי ששלח לנו, אנשי הקהילה, חשבו על הכל. מה לכל ניצבת הודעה גדולה בכתב חיית חפוז, שבת שלום, ניתן שלא על מנת להחזיר. עמדנו שם ובכינו, לא ידענו איך להתמודד עם כל השפע הזה. פעלנו על אוטומט, לא יודע איך הצלחנו לראות את מה שבסביבנו מרוב התרגשות שהייתה שם. השתמשנו ברוב מפצלי החשמל, גרענו מיטות ומזרונים. דבר ראשון, מיקמנו את המקרר, מילינו אותו בכל המאכלים. כשפתחנו, ראינו שקית גדולה עם מלא ניירות. השקית הייתה עמוסה בעטיפות שכל הבשרים והאוכל שהיו בתבניות, הכל עם הקשויות הכי מודרות למישהו כנראה חשוב שנאכל בלב שקט, הם הכירו אותנו. מעולם, מעולם לא היה לנו שפע כזה בשבת. מעולם לא התרגשנו, אפילו הורדנו דמעות כמו שעשינו באותה שבת. הכל היה בהתרגשות הזו, עושר, אלם, הודיה, התרגשות, בכי קשר לגמרי אפילו בשבת. השבת עברה ונותר לנו ממנה שפע גדול. ביום שני בבוקר שיצאתי לבסטיקין, שוב חטפתי סחורחרת. החצר הייתה עמוסה במוצרים שמילאו מסעית שלמה. מיטות, מזרונים, צעצועים, כלי מטבח, הכל עם בתקי החלפה, תעודות אחריות. קשה לתאר עד כמה השפיע עלינו השפע הזה, שנחת עלינו. כדי להבין זאת צריך לחוש את העוני שהיה מנת חלקנו. זה היה כמו אסיר שמשתחרר מצינו, כמו אדם שהתעשר, כמו מי שזכה בלוטו. אם חשבנו שמדובר במתנה חד פעמית ביום השישי שלך, כן, קיבלנו את אותו משלוח אוכל, למעט כמובן המוצרים החשמליים, כמובן. הבנו שחיינו השתנו לטובה ונשאנו תפילת הודיה להסקנים שדאגו לנו כל כך. בוודאי הבנתם שהשינוי המאורך הזה הוביל אותנו לשנות את הגישה הביקורתית שלנו כלפי כל מי שמסביבנו? נראה לכם? ההפך הוא הנכון. אם עד כה השיח השנאה והביקורתיות בא במקום חלש, כעת הוא קיבל חיזוק. הנה בורא עולם ראה את צדקת דרכנו והשפיע עלינו כל טוב. נעמתי לילדיי שזו ההוכחה לצדקת דרכנו. אנחנו לא קראנו ולא השתחווינו לעולם סביבנו, זה שרודף אחרי הכסף, אחרי הטכנולוגיה. והנה קיבלנו את השפע הזה משמיים, בלי להזדקק לאיש. הדברים אמורים גם לגבי אותו עשיר שילדיו למדו עם אחי, עם בניי ובנותיי. אם עד כה סניתי אותו מלמטה, למעלה, כאשר כעת זה בא ממקום שוויוני יותר. גם ככה היינו עזים ומלאי מסתמה. כעת היינו מבחינת עשיר יענה הזאת. האדם הזה שלעיתים מקרבות התפלל איתי באותו מניין בליל שבת, הוא עלה מדי ערב השולחננו, נתקר עד זוב דם. עשיר עשייה שביתי בת 10 סיננה משפט ששמע פעם ממני, בכלל משפחה ששבבניקים, או אפילו לא זה, הם גויים בתחפושת, זה מה שהם. ואחי אמר, חבורה של סנובים, שולחים להם אף בעננים, שיסתלקו מהשכונה הזאת כבר, או מהארץ, והכי טוב שיסתלקו מהעולם הזה ודי. לא תאמין, אבל כולנו שאגנו מצחוק. עברה שנה. שנה של שפע בלתי רגיל. ועוד שנה. ועוד שנה. ככה 5 שנים, ואז התרחשה עליית מדרגה בכל הנוגע לאימות החד-צדדי שלנו נגד שמעון ומשפחתו. ביתי הבכורה עבדה כמורה ממלאת מקום בבית ספר בו למדה ביתי הקטנה יותר, שושנה, שם בדוי. היא למדה יחד באותה כיתה, יחד עם אחת מבנותיו של האיש המדובר, נקרא לו שמעון, לצורך העניין, גם שם בדוי. ילדתו של שמעון, חני, שוב שם בדוי, הייתה ילדה שקטה ועדינה מאוד, קצרה ציונים גבוהים, תמיד הביאה אוכל מושקע ויוקרתי, ולפי מה שאמרו בנותיי, גם בורחה במראה חיצוני שרבות מייחלות לו. זה גרם לביתי, שושנה, לסנוע אותה ולקנה בה, בנוסף על השנאה הרגילה שהייתה לנו כלפי אבא שלה, וכלפי כל המשפחה. בעידודה הסמוי של ביתי הבכורה, הרי היא המורה הנכבדת, החלה שושנה להציק לחני, לשלוח לה מכתבי נאצה קטנים, ללעוג ולצחוק על חשבונה. החסי נשבר בפורים. אביה של חני הביא אותה לבית הספר, מחופשת ושמחה, הסתובבה ברחבה הפתוחה שלפתע שמע את ביתי הבכורה, מורה בישראל, אומרת למורה שלידה מילים קשות מאוד על אביה של חני, על סגנון לבושו, על רכבו מנקר העיניים, על מידותיו הרעות, כמובן שיוסיף על הסלט גם את אשתו, שום מילה קשה לא נדרה מהשיחה הזו, ובעוד הן מדברות הן שומעות יפחת בכי מאחוריהן. הן הסתובבו וראו את חני המחופשת עומדת מאחוריהן, רועדת, עיניה מוצפות, דמעות, ולחיי החברות, היא שמעה את כל מה שהם דיברו. ביתי במהרה לשאול בתמימות כביכול מה קרה, כאילו שלא ידע, אך הילדה כבר הייתה על סף עילפון, נרדה בכל גופה. ערכיה פשוט התקפלו והיא בכתה בכי בלתי נשלט, שרוצה שאבא יבוא לקחת אותה. באותה תקופה הייתה אימה בבית חולים לפני לידה. היא בכתה בשקט, התייסרה ממש, מפעם לפעם אמרה בקול קטוע, כאילו לעצמה, אבא ואמא שלי צדיקים, עם אנשים הכי טובים בעולם הזה. היא בכתה ורעדת שפשוט קרסה באפיסת כוחות לרצפה, כשהיא רועדת בבכי. מנהלת בית הספר התקשרה לאימה וביקשה שתבקש מאביה להגיע ולאסוף אותה. ביתי לא נקראה עוד לעבוד בבית הספר לאחר מכן, ולמעשה היא פותרה בלי צורך במכתב פיתורים, כי ממילא המשרה שלה הייתה של מינוי מקום, ופתאום לא היה לה מקום למלא. אנחנו התייחסנו לסיפור הזה כמו תאונת עבודה. כמובן שאמרנו לביתנו בחורה שחבל, היא הייתה צריכה להיזהר יותר בדיבורה. אחי הגיע ועזות, סליחה? מי ביקש ממנה לצוטט לשיחות של מורות? אם הבת שלי הייתה צריכה ניעור, אז לא היה בסביבה של מישהו שיעשה את זה. האמת היא שאני והצלחנו, אני ואשתי הצלחנו להבין שאולי הגזמנו קצת עם מסע ההסתה הזה נגד המשפחה של שמעון, אך הרגשנו מספיק אשמים כדי לא להעז לדבר על זה. תקופה קצרה לאחר המקרה, חני, הבת של שמעון, הועברה על ידי הוריה מבית הספר שלנו למסגרת מודרנית יותר. והצד הזה רק שימש לנו כהצדקה לכך שממילא היא לא הייתה מעולם מתאימה לבית הספר הזה. המעבר הזה גרם האמת לקרותוב של נקיפות מצפון אצל ביתי הבכורה. אפילו בכתה קצת בבית, הלכה אני ואמרה שהמראה שלה בוכה והעמומה לא יורד מהראש שלה. נכון, זה היה הרגע שבו היינו יכולים צריכים להתעשת ולחשוב על מסלול מחדש. אך לא היה מישהו שיהיה לו כוח ורצון לעשות זאת. דמינו לאוטובוס עם קרוב ל-20 נוסעים, המשפחה שלנו, ששועט בירידה ללא בלמים, ואין מי שיעצור אותו. המפנה הגיע מכיוון בלתי צפוי לחלוטין. המפנה הגיע מכיוון בלתי צפוי. יום אחד הוזמנתי לפגישה אצל רב השכונה. למען האמת, לא אחזתי ממנו יותר מדי, כמו שלא אחזתי מאף אחד יותר מדי. בכל אופן, החלטתי להגיע משום שידעתי שיש לו קשר מאוד הדוק להספקה הקבועה של מוצרי המזון ומוצרי הבית שזרמו אלינו ללא הרף. אז פשוט הגעתי מדין הכרת הטוב. כשהגעתי, התברר שעוד כמה אנשים הוזמנו לפגישה. זיהיתי אותם. הם כולם היו קשורים איכשהו לקהילה. הם היו עסקנים. הם עמדו מאחורי מעשי החסד בשכונה. אחד מהם עמד בקשר ישיר איתי, וכולנו נוגע על הספקת המוצרים הקבועה. אחרים עבדו מאחורי הקלעים, אך הייתי מספיק נבון לדעת שהם בעניין. הסתכנתי לדעת מה הם רוצים לדבר איתי. הערכתי שזה קשור... זה קשור לשפע שהוא אף על ידי משפחתי, על בני משפחתי בשנים האחרונות. הרב הוא שדיבר, מבטו היה חמור סבר, הוא פתח במילים, מעשה נורא קרה בשכונותינו. ילדה צדיקה ובעלת מידות תרומיות, הוא עברה לבית ספר שרמתו הרוחנית פחותה, בגלל רדיפה שמקורה ברוח הנושבת במשפחה שלכם. לא חשבתי הרבה ומיד פתחתי בהתקפה. אם יש טענות, תפנו אותם לביתי הבכורה, שכבר התחתנה וברשות בעלה. מה אני אשם בטעות שעשתה ביתי? מה עוד שזה בטעות בתום לב? היא לא ידעה שהילדה שומעת אותה. תום לב? אמר הרב. ומה זה? הוא שלף לי 4 דפים של A4 שלהם צולמו לפחות 20 פתקים קטנים, ובהם דברי נעצה כלפי חני. זה הייתי את כתב היד. הוא היה של ביתי, בת כיתתה. גם זה תום לב? שאל הרב. זה באמת לא בסדר, אמרתי, לפחות יצא משהו אחד טוב. הם מצאו את המקום המתאים להם, וזה לא המוסד החינוכי המכובד של השכונה. בום! זו הייתה דפיקה כזו חזקה על השולחן, שנס שהוא לא התפרק. והדבר היותר מפתיע הוא שהרב הידוע כעדין נפש, הוא היה זה שדפק. הם לא מתאימים? אתם לא מתאימים. מי אתה שתחליט מי מתאים ומי לא? רציתי לענות לו, אחריו היה כל כך ניסר שפחדתי שהדפיקה הבאה תהיה עליי, מה עוד שגם עסקני השכונה נראים כמי שרצו לבלוע אותי חי. נו טוב, אמרתי, איך אני יכול לתקן את זה? אז ככה, אמר אחד העסקנים, האמת היא שאנחנו ניסינו לתקן. ביקשנו מאבא שיחזיר את הילדה לבית הספר, אך הוא אמר שהבת שלו נפגעה נפשית עוד הרבה לפני התקרית עם המורה. מהפתקים, מהצקות של הבת הקטנה שלך וחברותיה. ובראייתו נאלצו לעשות את הצד הזה בחייב גנורה, כי חששו לבריאותה הנפשית. חמירה סכנת מאיסורה, אמר. ביתי הייתה בסיכון והייתי מחויב להרחיק אותה מהסכנה. הודענו לו שהוצאנו את המורה מבית הספר, אנחנו מוכנים להוציא גם את אחותה הקטנה הזאת שהתיקה לה מבית הספר, ומלבד שהוא יחזיר את ביתו, אך הוא סירב ואומרו, לילדה הקטנה לא יהיה לאן ללכת, אם היא תישאר בבית היא תיארס, ואם היא תעבור לבית ספר הפתוח יותר היא תתקלקל. הבת שלי תחזיק מעמד. ניסינו ללחוץ עליו, אמרנו לו שאנחנו נוציא את ביתך בכל מקרה. אך הוא אמר, זה לא יעזור לכם, אני לא אחזיר אותה, גם אם תוציאו את הבת הפוגעת, אני לא יהיה חלק מזה. שתיקה הסתררה. כבר אז הבנתי באיזה מקום נמוך אני נמצא מולו. למרות שהוא יכול ללמד אותנו לקח ולהחזיר את ביתו לבית הספר כמנצחת, הוא חס על ביתי. לא ידעתי איך אני מרגיש לגבי זה. מצד אחד הכרת הטוב, מצד שני, כעס גדול, בושה גדולה. לאחר דקה של שתיקה מעיקה אמרתי, אני מבין מדוע הרב והסקני הסכונה מתגייסים למען העשיר ומוכנים להקריב את האברך העני. המגישה התפוצצה. תתבייש לך, צעק הרב. בגלל שהוא עשיר אפשר להתיר את דם ילדיו, בגלל שאתה אברך אתה יכול להפגוע או להשפיל ולרצוח נפשות, כולם זקו, קמו וזעקו לעברי והתכוונו לצאת. אז הודיע לי הסקן הבכיר, כי כבר הוחלט עוד לפני המגישה להודיע לי, כי יש לי בדיוק שבוע לשכנע את שימון להחזיר את חני לבית הספר, ואם לא אצליח לעשות זה, זאת ביטית, תצטרך לחפש בית ספר אחר, בגלל מה שהיא עשתה לה. בכל מקרה נפקח עין על כל בניך ובנותיך, בהתנהלותם עם חבריהם וחברותיהם, כי ברור לנו מאיפה כל זה מגיע. אך כאן יש לנו הוכחות ברורות על רדיפה והתעללות, והצדק אינו נותן שהנפגע תעזוב, והפוגע תישאר. כמובן שמחיתי וניסיתי להתווכח, אבל אף אחד לא טרח לענות לי, הם פשוט קמו והלכו, ואני נותרתי לבדי בחדר, עד שהחלטתי לעזוב את המקום מרצוני. חזרתי הביתה כעוס וכאוב, שיתפתי את הרתי במה שאירע. היא אמנם תמכה בי ואומרה שהצדק התייח, מצד שנטענה שלנו ברירה אלא להיכנע, הם חזקים ואנחנו חלשים. דיברנו לילה שקנלם על דרכי הפעולה, לבסוף החלטנו כי אין ברירה. הצטרך ללכת לשימון, להתחנן בפניו שיחזיר את ביתו ולהבטיח לו מיליון הבטחות שדבר כזה לא ישנה עוד. למחרת היה יום שישי, באתי למשרד שלו בלי להזמין פגישה, דפקתי על דלת משרדו הפתוחה בחשש, אמרתי, אפשר אולי לדבר איתך? האמת היא שהתכוננתי לגרוע מכל אחרי מה שקרה לביתו, ראיתי בדמיונו החוט, צורח עליי, משפיל אותי, יותר ממה שאני מושפל ממילא. אחו הביט בי ואמר, אין לי שום בעיה לדבר איתך, אבל אם לא אכפת לך, אני חייב לצאת לקניות, אתה אולי רוצה לנסוע איתי, נדבר בדרך? הוא היה כל כך ידידותי ומאיר פנים שזה בלבל אותי לגמרי. בטח, בסדר, מה שתגיד, אמרתי, והתלוויתי אליו לרכבו. הוא החל לנסוע, ביקש את רשותי לעשות שיחת טלפון, לשאול את אשתו מה צריך לקנות לשבת. לאחר מכן פנה ואמר, בבקשה, דבר. תחילה התנצלתי בפניו על התקרית עם ביתי הבכורה, המורה, אמרתי שהיא שילמה מחיר כבד שהורחקה מללמד, וגם חשה נקיפות מצפון ובכתה. לאחר מכן אמרתי לו שאני מתנצל בשם ביתי הקטנה, ובקש שיסלח וימחל. הוא אמר לי, אני סלחתי ומחלתי, עוד לפני שביקשת. אינני אדם שאוהב להשאיר מטען רע אצלי בלב. אז אמרתי לו, אני ממש מבקש ממך שתחזיר את הבת שלך לבית הספר. הוא אמר לי, עזוב, זה כבר נעשה. אולי באמת אנחנו לא מתאימים לבית הספר ההוא. אני מגדל את הילדים שלי עם כמה שפחות קונפליקטים. ואם אני לא מתאים לאיזה מקום, אני לא אתחרף את עצמי בכוח. ודיבר כאילו הבעיה אצלו, כאילו שתי בנותיי לא פגעו אנושות בביתו הקטנה, עדינת הנפש. בחיים שלי לא הרגשתי כל כך גרוע. שתקתי קצת ואז אמרתי, אני לא יודע איך לומר לך את זה, אבל רב השכונה ומספר הסקנים הודיעו לי שאם הבת שלך לא חוזרת, הם ירחיקו את הבת הקטנה שלי מהבית ספר. ראיתי שהוא מופתע, אני לא מבין, אמר. הם פנו אליי, אמרו לי את זה, ואמרתי להם שגם אם ירחיקו אותה, זה לא יעזור להם, אני לא אחזיר את הילדה שלי. הם סיפרו לי שכך אמרת, אך הודיעו לי שהצדק אינו מאפשר למצב כזה לקרות. בעיה, אמר. זו בעיה אמיתית. שתקנו. לאחר כמה דקות של שתיקה, הוא עצר בצד הדרך ואמר לי ככה, אני אדבר איתך באופן גלוי. אני מוכן לעשות הרבה בשביל הבת שלך, אבל את הבת שלי אני לא מוכן להקריב. במהלך השנים חשתי פעמים רבות, שיש כאלה הסבורים שאני לא מתאים למסגרת המכובדת הזאת. על כל עוד זו הייתה רק הדעה שלהם, יכולתי להתמודד עם זה. אבל אתה הצבת בפניי דילמה חדשה וקשה. אני? אתה, רנה. אני תמיד ראיתי בך דוגמה ומופת לאברך חשוב, צדיק וירא שמיים, שאני לא מגיע אפילו לקרסולם. בפרט לנוכח העובדה שקמת משפחה כזו ענקית, ועדיין ישבת ולמדת בדמדה כזו. אני אהבתי אותך בליבי. הכלל של כמיים פנים אל פנים, כן לב האדם אל האדם, במקרה הזה פשוט לא עבד. אתה החלטת לסנוע אותי. אין לי מושג מדוע. השכונה כאן קטנה ואי אפשר לשמור סודות. השנאה שלך אליי לא הייתה סוד. אין כמעט מי שלא יודע על הבוז שאתה ומשפחתך רוחשים אליי ולמשפחתי. על כל עוד זה לא הגיע לילדים, יותר נכון הגיע, אבל לבחורים הגדולים שהם בוגרים מספיק להתגבר על הכאב, מחלתי ושתקתי. אם כי לא הבנתי מדיין מגיעה השנאה הזו, אבל ברגע שזה חלחל לילדה הקטנה שלי, הוא פגע באנושות, אנושות, לזה כבר לא יכלתי להסכים. אז פשוט קמתי והלכתי. הייתי חייב להבריח אותה ממקום המסכנה. כעת אתה מבקש ממני להחזיר אותך כדי להציל את ביתך, ואתה לא עושה את זה מפני ששינית את דעתך. פשוט כפו עליך לעשות זאת. כלומר, אתה עדיין שונא אותי, אפילו עוד יותר. נניח שאני מחזיר אותה. אני יודע מה זה ילדים. השנאה הזאת תישאר. הבת שלך תמצא דרכים מתוחכמות לפגוע בה. מדוע שיחשוף את הבת שלי את סכנה? לא עניתי. לא היה לי מה לענות. אך בעומק הלב... לפתח חשתי שאני לא שונא אותו. אני יודע מה גרם לי לכך, אבל אני מכיר מספיק את עצמי כדי לדעת זאת בבירור. תן לי הזדמנות לתקן, אמרתי לו. תחזיר את ביתך, אתה תראה שהיחס שלה ישתנה. ואם הניסיון לא יצליח, הוא אומר, אני אשחק עם הנפש של הבת שלי. אם הניסיון לא יצליח, הבת שלך תישאר, ואני מבטיח שאני אעביר את הבת שלי לבית ספר אחר. נשמע לך הוגן? הוא חשב קצת ואמר, זה נשמע לי הוגן לגמרי, אבל אני צריך את זה בכתב, התחייבות בכתב שאם הבת שלי תתלונן, אתה מתחייב להוציא את ביתך. אני לא אעשה צעד כזה בלי להיות בטוח שאני לא משחק עם הנפש של הבת שלי. נפרדתי ממנו בלחצת יד, וכבר מוצאי שבת היה אצלו רב השכונה, היה אצל רב השכונה מכתב התחייבות מצידי שאינו משתמע לשתי פנים. וביום א' חזרה ביתו, חזרה לבית הספר. אני וראיתי, הזרנו את ביתנו ואת שאר ילדינו באלף עזרות. לא להציק לילדים שלהם, הבהרנו להם שההתחייבות שלי היא שאם הבת שלו תתלונן, כבר צריך להעביר אותה לבית ספר, כך שלא מספיק שהיא לא תציק לה. היא צריכה להתחבר אליה, להגן עליה, לשמור עליה מכל משמר. זה לא כל כך מצא חן בידי הבת שלי, ועוד פחות מכך בידי ילדינו אחרים, אבל כולם הבינו שגורלה של חני, ביתנו, תלוי בכך, ואין כל ברירה אחרת. ואם לא היה די בתחושת התבוסה שחשנו, אחד מבני הנשואים שהגיע להתארח בשבת, הביע זאת במילים קשות משלו. אבא, בסך הכל קיבלנו עוד הכחה לעולם השקר. הרע החזק מנצח את הטוב החלש, כעת אחותי הגדולה מחפשת עבודה, ואחותי הקטנה... תלויה על בלימה, וכל רגע יכולים להעיף אותם בבית ספר. על מה ולמה? כי הם אמרו את האמת? היה לי מה לענות ששימון לא אדם רע, ושהוא לא עשה לנו כלום, ושתי בנותיי פגעו אנושות בילדה טובה וצדיקה. אבל לא אמרתי שום דבר מכל זה. כל כך רציתי, אבל לא העזתי לומר דבר. אני חושב שסיבת שתיקתי הייתה הידיעה שאני הוא האשם בכל זה. אני וגם קצת רעייתי. אנחנו אלה שילעתנו את ילדינו בשנאה ובוז כלפי משפחתו של שמעון וכלפי בכלל הזולת. לא הייתי מספיק אמיץ ליטול עליי את ההאשמה הזאת, אז פשוט שתקתי. המפנה הגיע מכיוון בלתי צפוי לחלוטין. דווקא אותו הבן הנשוי, זה שהשמיע את המילים הקשות באותה שבת, הגיע בדחיפות לביתנו בשעת לילה. הוא היה נרעש ונרגש, וביקש לשוחח איתי ועם אשתי. הייתי היום במשרדו של אחד מהסקני השכונה, כדי לארגן קמחא דפסחא לאברכי הכולל שלנו, הוא אמר. דיברתי איתו, והוא מצידו סירב, הוא הסביר שקופת הקהילה ריקה, ולמעשה רובצים עליה חובות גדולים, ואין שום סיכוי להצליח לארגן אפילו תקציב זעום עבור הכולל שלנו. לא יודע מה גרם לי לפלוט, ככה מספר הבן. אז אני עכשיו אולי צריך גם לדאוג לתמיכה הקבועה למשפחה שלנו, מה? מיד שאמרתי זאת, ככה אמר התחרתי, מה פתאום אני אביא לו רעיונות? אנחנו מקבלים וזהו. ומה הוא ענה לי אם לא כך? אין לנו פה בשכונה עוד עשיר גדול ברמה של שמעון. אם אתה רוצה, תבקש ממנו בשביל הכולל שלך. אני לא מעז אפילו לגשת אליו, כי אני יודע שהוא מוציא עליכם כבר כמה שנים מדי חודש בחודשו סכום שכמו משכורת טובה במשק. הייתי בהלם, סיפר נחום. שמעון הוא זה שמממן לנו את כל השפע הזה? אוי ווי. אמר הסקן ותפס בידיו את ראשו. איזה טעות נורא עשיתי, שכחתי שהתנאי שלו, שלא תדעו מזה. תעשה טובה, תשכח מה שאמרתי. לא ולא, אמר נחום, זאת הייתה טעות לא לספר לנו. רק תאמר לי, זה כל הזמן היה הוא, שרק לאחרונה הוא יכן לממן. זה היה הרעיון שלו מכתחילה, אומר הסקן. הוא הגיע לרב ואמר שזה מה שהוא רוצה לעשות. הרב שלח אותו אלינו, ואנחנו יכולנו להתאפק ושאלנו מדוע. הוא אמר בפשטות שהוא מעריץ את המשפחה שלכם. מעריץ את אביך, שהוא צדיק וירא שמיים, ויושב ולומד, למרות כל הטרדות, ואת אמך, שעושה הכל שהוא יוכל ללמוד במנוחה, ואת הילדים שמסתפקים במועט. ממש הוא ראה את אביך מלקט שיריות בשוק, והרגיש שזה חילול השם. הוא הרגיש שתהיה לו זכויות גדולה לקבל לקיים אתכם בכבוד. נחום היה בהלם, שום דבר לא הכין אותו להפתעה כזו. אז הוא נזכר לשאול, אז למה הוא לא הפסיק לתמוך בנו? אחרי התקרית הזאת, עם שתי החיות שלנו. הוא היה צריך להפסיק הרבה לפני כן, אמר אסקן. הרי השנאה והבוס שלכם כלפיו וכלפי משפחתו הייתה הסוד הכי גלוי בשכונה הזו. והאמת שאחד הסקנים שאל אותו פעם, אם הוא לא שוקל להפסיק את התמיכה, ומה הוא ענה? הוא פשוט ישב והגן על אביך, והסביר לנו, מדוע הוא עושה זאת. הוא אמר לנו שככל הנראה, ההורים שלך לא מצאו דרך אחרת להסביר לילדים איך בעל הבית פשוט, כמוהו, ככה פי יד הגדרתו, חי חיי שפע, ואילו אתם חיים היד לפה. אני שומע שהוא מכנה אותי גאוותן ושחצן, ככה אמר שמעון לנו, למרות שכל מי שמכיר אותי יודע שאני ההפך הגמור מזה. אבל ככה הוא מדמיין אותי, והוא מרגיש חובה לזלזל בי ובאורח חיי כדי לנסוך בילדיו גאווה, שהם יסתכלו עליי מלמעלה למטה, ולא יחושו שאנחנו מסתכלים עליהם כך. בחיים לא ראיתי בן אדם שמגן כל כך בחירוף נפש על מי שבוגע בו, אמר לי אז כאן. וזה עוד לפני התקרית המכוערת שגרמה לו להעביר את הילדה מבית הספר, ודאי להמשיך את התמיכה בנו. יצאתי ממנו בריצה אליכם, סיפר נחום. אסור שיעבור אפילו רגע אחד בלי שאנחנו נדע את האמת. אין מילים שיכולות לתאר את מה שהרגשנו לאחר שהאמת התגלתה לנו. חרטה גדולה, כאב חד, אשמה נוראה, בושה, צער, וחוסר נעימות שאין לתאר.